נזיר, דף כ"ב, מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה במילים תשמע. מספר אליהו הנביא זכור לטוב, בספר תנא דבי אליהו רבה, מעשה שהיה עם רבי יהודה הנשיא, מחבר המשניות, שבזמן הסתלקותו מן העולם, הוא זכה שיתקיים בו מאמר הכתוב, ותשחק ליום אחרון, הוא אמר בשעת מיטתו לפני הקדוש ברוך הוא, במסכת כתובות דף קד יש תוספת שבאותו זמן שהוא אמר את הדברים הוא הרים וזקף את עשר אצבעותיו כלפי מעלה ואמר ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שעמלתי בתורה בכל כוחי בכל עשר אצבעותיי ולא אכלתי ולא נהניתי בעולם הזה אפילו באחד מאצבעותיי הקטנים. רגע, אתה הולך כעת לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא ואתה אומר שלא נהנית מהעולם הזה? איך זה מסתדר עם דברי רב, שהוא היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, שחותם את התלמוד הירושלמי מסכת קידושין עם המאמר הנפלא שלו? עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שרעתה עינו ולא אכל. מבאר הפני משה, שנפשו מסתגפת בהתאבות על הדבר, ונמצא חוטא על הנפש. לפני שנמשיך את המעשה, נביא גם כן את דברי הברייתא כאן, שהם תוספת לפליאה הגדולה, על רבי יהודה הנשיא. כאן כתוב ברייתא, האישה שנדרה בנזירות, קבלת על עצמה למשך זמן מסוים, לא לאכול ענבים ולא לשתות יין, לא להסתפר ולא להתאמה למתים, ונתמת, תומת מת. את חייבת להביא קורבנות של נזיר תמה, עולה, חטאת, והשם, בעלה שומע שהעניינים פה הסתבכו, היא נדרה נזירות, והיא נטמעה, והיא צריכה להביא קורבנות נזיר תמה. אומר בעלה, לא שמעתי מזה עד היום שנדרת את הנזירות. היום שאני שומע מזה, אני רוצה לממש את הכוח שהתורה הקדושה בספר במדבר פרשת מתות נותנת לי. לבטל ולהפר את הנדרים שלך בתנאים מסוימים, ואני כעת משתמש בכוח הזה לבטל ולהפר לך את הנדר. אחר כך הפר לבעלה. אז מצד אחד היא מביאה חטאת העוף, ומצד שני אינה מביאה עולת העוף. עד כאן הברייתא. הברייתא הזאת באה כדי להשיב מה התוצאה של הפרת הבעל את נדרי אשתו. האם אנחנו אומרים שהוא פשוט מבטל את הנדר כאילו הנדר לא היה מעולם, זה נקרא בעל מעקר עקר, עוקר את הנדר כאילו לא היה נדר מעולם, או מצד שני אפשר אולי לומר מיגז גייז, דיינו, מה שהיה עד עכשיו נשאר לעמוד. עד עכשיו הנדר היה קיים והוא נשאר במה שהוא היה קיים. מכאן והלאה חותכים. מגז גייז, גוזזים, חותכים. מכאן והלאה אין יותר את הנדר. ובעניין נזירות, מה שהיה עד עכשיו נזירות נשאר. מכאן והלאה הנזירות בטלה. זה נקרא מגז גייז. מהברייתא הזאת הגמרא רוצה להוכיח ש... הבעל עוקר את הנדר מתחילתו, כי ואי סלקא דעתך, אם יעלה בדעתך שכשהבעל מאפר את נדרי אשתו, מיגז גייז, הוא חותך את הנדר רק מכאן ולהבא, אבל עד זמן ההפרה הנזירות הייתה קיימת, אז אם כן קשה, למה היא מביאה רק חטאת העוף? תאינה מעולת העוף, שתביא גם עולת העוף, כמו כל נזיר שנטמע, כי כשהיא נטמעה, היא הייתה נזירה. מזה שהיא מביאה, שהיא לא מביאה עולת העוף, מוכח, שהבעל עוקר ומבטל את הנדר לגמרי. וכשהוא מאפר את הנדר, מתברר שהיא מעולם לא הייתה נזירה, ולא היה שום איסור בזה שהיא נטמעה, ולכן היא לא מביאה עולת העוף. שואלת הגמרא, אז למה חטאת העוף היא כן מביאה? ולמה היא בעל מעקר עקר, אז למה חטאת העוף היא מביאה? חטאת העוף נע מלא טייטי. מתרצת הגמרא, הסיבה שהיא מביאה חטאת העוף, זה לא בגלל שמתברר שעד עכשיו היא הייתה נזירה, ורק מעכשיו היא לא. לאחי נעמי באמת, היא לא הייתה גם עד עכשיו נזירה אולי. והסיבה שמביאה חטאת העוף, והמני, כמו מי נשנתה הברייתא הזאת, כמו דעתו של רבי אלעזר הכפר היא, שהבאנו אותו גם כן בדף י"ט, שהוא סובר שעצם זה, שהאישה מנעה את עצמה משתיית יין וציירה את נפשה, על זה לבד היא צריכה כפרה. עצם קבלת הנזירות זה חטא. וגם אם מתברר שהיא לא הייתה נזירה, על עצם קבלת הנזירות ועל עצם שהיא ציירה את עצמה מן היין, היא מביאה חטאת. דתניה ברייתא רבי אלעזר הכפר בריבי, שהוא היה גדול בדורו, הוא אומר, מה התלמוד לומר? פסוק אומר על נזיר, וכיפר עליו, הכהן מכפר על הנזיר, מאשר חטא על הנפש. איזה חטא. חטא על הנפש, הוא רצח מישהו. הרי, גם אם תאמר, החטא שלו שהוא נטמע תומת נפש, שהוא נטמע תומת מת, הרי הוא לא עשה את זה בכלל במזיד, מדובר פה גם כן במקרה שהפסוק מדבר וכי ימות מת עליו בפתע פתאום. הוא אפילו לא היה יכול להתכונן לזה. ובכל זאת צריך כפרה אשר חטא על הנפש, אחרי באיזה נפש חטא זה? אלא מפני שצייר את עצמו מן היין. הוא קיבל על עצמו נזירות שהתורה לא מחייבת אותו, והוא צייר את עצמו מן היין, על זה הוא נקרא חוטא. ואם כן, על הדברים קל וחומר, אם אדם מתענה תענית לא לאכול ולשתות בכלל, ומה הנזיר הזה שלא צייר את עצמו אלא מן היין, והנאות אחרות הוא התיר לעצמו, בכל זאת הוא נקרא חוטא, אדם שמצייר את עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה, שהמעשים שלו אינם רצויים בעניין הזה, והוא נקרא חוטא. ולכן, על עצם זה שהיא בימי נזירותה, שכעת אולי הם בטלים, כאילו לא היו מעולם נזירויות, לא היה מעולם נזירות, אבל עצם שהיא ציירה את עצמה מן היין, על זה לבד היא מביאה חטאת העוף. חטאת העוף הרי מגיעה גם מספק, זה שונה מקורבן עולה והשם, שזה אם מתברר שהיא לא ממש נזירה, היא לא תביא, אבל חטאת העוף הרי בא גם בגלל ספק, אז כאן היא תביא את אותם, את אותו חטאת העוף, אפילו אם בסוף מתברר שהיא לא הייתה נזירה, גם אם נאמר שהבעל עקרת נזירות מלכתחילה. למה? כי ציירת עצמה, שהיא נמנעה לגמרי משתיית יין. טוב. אז כשהדברים כאן מתחברים, עם דברי התלמוד הירושלמי שרב אומר שאדם עתיד ליתן דין וחשבון על כל שראתה עינו והוא לא אכל, כי כמו שמבאר הפני משה, נפשו מסתגפת בהתאבות על הדבר ונמצא חוטא על הנפש. הפני משה גם מבאר על זה שזה עניין שהוא חוטא על הנפש, הוא מצייר את נפשו. אז מה רבי הקדוש בא ומתפאר לפני הקדוש ברוך הוא שהוא לא נהנה מן העולם הזה? אז האמת, שמי שמסתכל בתוך הספר תנא דבי אליהו רבא, והוא מדייק במילים, השאלה בכלל לא מתחילה אצלו. כי שם ממשיך רבי יהודה הנשיא ואומר, מה פירוש לא נהניתי בעולם הזה? מעולם לא אמרתי, אלך ואוכל ושתה ואהנה, ואלך לי מן העולם, אלא לא עשיתי לי אכילה ושתייה, אלא כדי חיותי. הוא לא צייר את נפשו מאכילה ושתייה. כדי חיותו הוא אכל ושתה כמה שהוא היה צריך. צדיק אוכל לשובע נפשו כמו שנאמר. רק אכלתי כדי חיותי, לא מותרות, לא מעבר לזה. והשאר עסקתי בתורה כל ימי חיי. לכן הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, עכשיו תן לי מנוחה בבית עולמי. מה היו משיבים לו? במסכת כתובות כתוב יצא בת קול ואמרה לו, את הפסוק בישעיהו פרק נ"ז פסוק ב' יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו. אומר אליהו הנביא, לא ביקשתי ממך לצייר את עצמך לצייר את הנפש, לא. יש הבדל גדול בין אדם שמצייר את עצמו גם מדברים שהגוף זקוק להם, לבין אדם שפשוט הולך ונהנה, קובע לעצמו הנאה מן העולם הזה בענייני מותרות. וכמו שתוספות מביאים את דברי אותו תנא דבי אליהו, התוספות מביאים את הלשון הידועה, עד שאדם מתפלל שייכנס תורה לתוך גופו, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו. אבל שוב, נראה שבכלל אסור ליהנות מהעולם, לפי דברי תוספות אלו. אבל הרי אמרנו גם את דברי הירושלמי, שאדם עתיד ייתן דין וחשבון על כל שראתה עינו ולא אכל, והוא חוטא על הנפש, הוא מצייר את עצמו. אבל כשמסתכלים בתוך התנא דבי אליהו רבא ומדייקים במילים שלו, גם כאן השאלה לא מתחילה, כי המקור של זה זה מה שהוא כותב. אגב, הדברים של אליהו הנביא נאמרו על עשרת הדיברות. הוא מדבר על הדיברה של זכור את יום השבת לקדשו. מדבר על זה שצריך לקדש את השבת בדברי תורה, בכסות ובאכילה. אז הוא כותב שם, יטול אדם בשר מעט ויין מעט, ואל ירבה בבשר ויין יותר מדי. ואז הוא מוסיף, אם לא זכה אדם לבקש רחמים על דברי תורה שיכנסו לתוך מאיו, יבקש רחמים על אכילה ושתייה, ואז הוא מוסיף עוד מילה אחת, שבעצם נותנת כאן את הכל, יתירה. אכילה ושתייה יתירה שלא ייכנסו לתוך מאיו. אז בעצם אנחנו מקבלים כאן תמונה מאוד ברורה, בדרך הישרה שיעבור לו האדם. בצד אחד, אסור לאדם לצער את נפשו, לא לשתות בכלל יין, לא לאכול דברים שהוא זקוק להם, לבריאותו או בשביל מנוחת נפשו. אנחנו לא מדברים על זה. אבל מצד שני, ליהנות יותר מדי, להתענג יותר מדי מכל מיני תענוגות יתירות, זה לא. וכמו שיש מסילת ישרים שכותב בפרק י' ג' בהרחבה, מצד אחד רבי אלעזר הכפר אומר שאדם שמנע את עצמו משתיית יין נקרא חוטא, מצד שני אנחנו יודעים שיש חובה לפרוש מאבלי העולם הזה. אז הוא כותב, כל דבר שאינו מוכרח לו, כמו אכילה מרובה וכדומה, צריך לפרוש. כמו שהפסוק אומר בתחילת פרשת קדושים בספר ויקרא, קדושים תהיו, והספרה כותב בפרשה א', קדושים תהיו, פרושים תהיו. בוודאי שיש מצווה של פרישות מהנאות יתרות של העולם הזה. אבל אלו אשר לא די להם במה שאינם לוקחים מן העולם דברים שאינם מוכרחים להם, אלא שמונים גם את המוכרח להם, מה שהם צריכים באכילה ושתייה והנאה של העולם, גם את זה מונעים את עצמם, מייסרים את גופם בייסורים ודברים זרים, אשר לא חפץ בהם השם כלל. זוהי פרישות רעד ודרך שחלים. על הפרישות הזאת אמר רבי אלעזר הכפר, שנקרא חוטא, ואם כן התמונה יוצאת ממש ברורה, הדרך הישרה שיעבור לו האדם, דרכיה של התורה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ממשיכה הגמרא בדרך כדי לקבל תשובה ברורה. כשבעל מבטל את נדרה של אשתו, האם הוא עוקר את הנדר מההתחלה, כאילו לא היה נדר בכלל, או שהוא אומר, מה שהיה עד עכשיו אז הנדר חל, מכאן ולהבא אני מבטל אותו. מביאה הגמרא הוכחה שאומרים שמה שהיה עד עכשיו נשאר, ורק מכאן ולהבא הוא מבטל את הנדר, תשמע דתניא בעדיא, ברייתא מפורשת, האישה שנדרה בנזיר, היא רוצה להיות נזירה, וחברתה שמעה חברתה ואמרה, וגם אני רוצה להיות נזירה כמותך. ובא בעלה של האישה הראשונה וביטל והפר לה את הנזירות שלה, אז היא מותרת מנזירותה, כי בעלה הפר לה, וחברתה לכאורה גם כן אמורה להיות מותרת, לא, אומרת הברייתא שהיא נשארת אסורה. מה רואים מכאן? שהחלק שהיא כן הייתה נזירה, האישה הראשונה, נשאר באיסורו, ולכן אפשר להדפיס עליו את הנזירות של האישה השנייה. רק מזמן ההפרה והלאה, הבעל, שמה מן השבל מגז גייז, הוא חותך את הנזירות מכאן ולהבא. ואם כן, יש כאן הוכחה מדברי הברייתא, ותשובה לספק שהסתפקנו בו, והראש מבאר גם כן איך הברייתא הקודמת, גם כן יכולה להסתדר שמעמידים באמת תשובה לשאלה, שהבעל באמת מבטל את הנדר רק מכאן ולהבא, אבל הוא לא עוקר את הנדר מההתחלה. למרות שבאמת בדברי התוספות משמע שמהברייתא הקודמת יש הוכחה שהבעל כן עוקר את הנדר כולו, ומהברייתא הזאת יש הוכחה שהבעל עוקר רק את הנדר מאז ההפרה והלאה. ואם כן יש באמת ויכוח בין שתי הברייתות מה התשובה בשאלה של הגמרא, אבל הראש מבאר בעצם שכל הברייתות מתאימות בסופו של דבר עם המסקנה של הגמרא שהבעל חותך. מה, עד עכשיו הנדר היה חל, אבל מכאן והלאה הנדר כבר לא חל יותר. מביאה הגמרא את המשך הברייתא. רבי שמעון מוסיף על דברי החכמים ואומר, מה שכתוב שאם הבעל של האישה הראשונה הפר לה את נדרה, היא מותרת וחברתה אסורה, כל זה דווקא אם השנייה התפיסה את הנזירות שלה בנזירות של הראשונה בלשון של אני. אבל אם היא אמרה לה, הרייני כמותך, אז אם כן, אם בעלה של הראשונה הפר את הנזירות של הראשונה, גם השנייה מותרת, שתיהן מותרות, כי כשהיא אומרת הרייני כמותך, היא מתכוונת שהיא רוצה להיות בכל עניין כמו הראשונה, והיא רוצה לעשות תנאי ולומר, שאם בסוף הראשונה תהיה מותרת מכל טעם שהוא, גם עליה לא תחול הנזירות, ואם עשתה כזה תנאי, ודאי שהתנאי הזה מועיל. אחרי שראינו את דברי הברייתא, בא מר זוטרה, בנו ברי דרב מרי, ואמר, היי, מדברי הברייתא האלה, יש תשובה לשאלה של רמי בר חמא, היינו דרמי בר חמא. מה הם דבריו של רמי בר חמא? יש לו שאלה כזאת, דבאי רמי בר חמא. ולפי איך שתוספות והראש מבארים, מדובר כאן במקרה שעל השולחן מונח בשר מקורבן שלמים. בשר קורבן שלמים, לפני שזורקים את הדם של הקורבן השלמים על גבי המזבח, הבשר הזה אסור באכילה. אחרי שזורקים את הדם של הקורבן השלמים על גבי המזבח, החלק של הבשר שניתן לבעלים, שעליו אנחנו כעת מדברים, מותר באכילה בירושלים, בתארה כמובן. כאן הבשר השלמים הזה עדיין לא נזרק הדם של הקורבן על גבי המזבח. והוא מונח כאן על השולחן. ובא אותו בן אדם, לוקח פירות למשל ואומר, הפירות האלה יהיו כמו, הרי אלו הפירות האלה כמו הבשר זבחי שלמים שמונח לפניו. מהו? מצד אחד כעת, הבשר הזה אסור באכילה. האם כמדפיס איניש, כשהוא מדפיס את הפירות בבשר שלמים, בעיקר המדפיס, כמו שהוא כעת, לפני זריקת הדם, שהוא אסור באכילה? ואם כן גם הפירות אסורים, או דילמה, או שנאמר בצננה, בסוף הוא מדפיס, כמו שהוא יהיה אחרי הזריקה, שהוא יהיה מותר באכילה. ואם כן גם הפירות יהיו מותרים. אומר מר זוטרה, מהברייתא יש תשובה לשאלה? הרי בברייתא כתוב שאם אישה קיבלה על עצמה נזירות, חברתה אמרה ואני, והראשונה בעלה הפר לה את הנזירות שלה, אז היא מותרת, אבל השנייה נשארת אסורה. רואים מכאן שהשנייה שהתפיסה את הנזירות, בנזירות של הראשונה, זה כמו מה שהנזירות הייתה בזמן הנדר, ולא כמו מה שיהיה בסוף, כשבעלה הפר לה. ואם כן אותו דבר, גם לגבי בשר זבחי שלמים, הוא מדפיס את הפירות כמו המצב של בשר זבחי שלמים כעת, לפני זריקת הדם, ולכן הפירות יהיו אסורים. מביאה הגמרא כעת שתי לשונות, האם באמת אפשר לדמות או לא. לפי הלשון הראשון, אי אפשר לדמות. מדמי, הטעם אדם שמדפיס פירות בבשר שלמים לפני זריקת הדם, כיוון דאמר, הרי עליי כי בשר זבח שלמים, יכול להיות שהוא התכוון באמת להדפיס את הפירות כמו שהבשר יהיה אחרי זריקת הדם. כיוון דאף על גב דלאחר שנזרק דמו, מצי אכילי בחוץ, אפילו שאחרי זריקת הדם הוא יכול לאכול את בשר זבחי שלמים מחוץ לעזרה, בכל ירושלים, לא מחוץ לירושלים, אבל מחוץ לעזרה בתוך ירושלים, אף על פי כן הבשר עדיין יש בו קדושה, מקדש קדיש, אסור להוציא אותו מחומות ירושלים, צריך לאכול אותו בתערה. לכן יכול להיות שהוא בטעות צובר שאפשר להדפיס בו פירות. אבל אך האישה שהדפיסה נזירות בחברתה, ודאי שהיא מתכוונת להדפיס בנזירות, ולא באתרה שבעלה יתיר את הנזירות אחר כך. דהי סל כדתך בצננה כמדפיס, אם יעלה בדעתך שמתכוונת להדפיס את הנזירות שלה במקרה של היתר, כשהבעל יתיר את נזירותה של הראשונה. אז אין שום משמעות לנדר. דה האפר לבעלה והיא לא נזירה. לא ייתכן שהשנייה תדפיס נזירות באחת שהיא לא נזירה. אז זה לפי לשון אחת שבאמת אי אפשר להשוות. איקא דאמרי, לפי לשון שני, אפשר כן להשוות. באמת היינו דרמי ברחמה ודאי, ואין שום חילוק. באמת, כמו שראינו בברייתא, שהשנייה נשארת אסורה, רואים ש... כשאדם מדפיס, הוא מדפיס באיסור כמו שהוא כעת ולא ביתר כמו שהוא יהיה אחר כך. ספק נוסף, אישה נדרה ואמרה הרי אני נזירה. חברה שלה שומעת והיא אומרת, אמרה לה הרי אני נזירה בעקבייך. מהו? אז קודם כל השנייה נזירה. השאלה מה יהיה הדין אם הבעל של הראשונה יבטל, יפר לה את הנדר. השנייה תהיה אסורה או לא? מצד אחד, הרי אני בעקבייך, אולי הכוונה, בכולה מילתא, אני בעקבותייך לאורך כל הדרך. כשאת נזירה, אני גם. אם בסוף לא תהיה נזירה, גם אני לא. ולכן, אחרי שהפרו את נדרה של הראשונה, גם השנייה שריה מותרת. עוד דילמה מצד שני אפשר לומר, מה הכוונה בעקבייך? כמו עכשיו. כעקבותייך עכשיו, מכמה ידלי פרלה בעלה, לפני שבעלה מבטל את נדרה, ואם כן, באותו זמן הרי אסורה, אז השנייה תהיה אסירה. מנסה הגמרא להביא תשובה לספק הזה, תשמע, במשנה שלנו כתוב, האישה שנדרה בנזירות, ושמע בעלה ואמר, ואני, אז אינו יכול להפר את נזירותה. כי על ידי שהוא מפר את נזירותה, אז הנזירות שלו גם כן אמורה להתבטל, כי הוא תעלה את נזירותו בנזירותה, ואדם לא יכול לבטל את הנדר של עצמו. ואם כן, כשאדם אומר, ואני, זה כמו שאישה אומרת לחברתה, הרי אני בעקבייך. כי... בבעל מסתבר שהוא רוצה להדפיס בנזירות של אשתו לגמרי, שאם היא תהיה מותרת גם הוא יהיה מותר. למה? כי הרי הוא יש לו אפשרות להתיר את נזירותה של אשתו. הוא מעלה בדעתו שיכול להיות שבאמת יתיר לה. שאין כן שאר אדם, כשהוא מדפיס את הנזירות בנזירות של חברו, אין דעתו אולי הנזירות של חברו תתבטל, כי הרי אין לו כוח לבטל את הנזירות של חברו. לכן כשהוא אומר ואני, ודאי הוא מתכוון להדפיס בשעת האיסור של עכשיו. רק אם הוא אומר הרי אני בעקבייך, יש חברה שאומרת לחברתה הרי אני בעקבייך, שם יש ספק האם החברה התכוונה להדפיס בכל הדבר, גם ביתר, או רק באיסור של ההתחלה. אז אם כן אצל בעל, כשהוא אומר ואני, זה כמו חברה שאומרת אני בעקבייך. כך מבארים תוספות והראש. ואם כן, אי סל כדתך, אם יעלה בדעתך, כי אמר לה הרי אני בעקבייך, בעיקר רק המדפיס. כשהבעל אומר הרי אני בעקבייך, הוא מתכוון להיות כמו לפני ההפרה, לאסור. אז להיפר לה לדידה, שיפר לה את הנזירות שלה, ולוקים דידי, ושלא יישאר קיים, כי הרי הוא ידפיס את הנזירות שלו, רק בעיקרה של הנזירות של אשתו, ולא בהפרה שלה. אז למה שלא יוכל להפר לה? כי גם הוא מפר לה, הוא יישאר נזיר, כי הוא נדר כמו שהיא כעת, ולא כמו שהיא תהיה אחרי שהוא יפר לה, שאז הוא גם יהיה מותר. הוא לא יהיה מותר. אלא לב שמע מינה, וכי לא נלמד מכאן, שכשהוא אומר הרי אני בעקבייך, הכוונה, בכולה דמילתא מדפיס, גם ביתר הוא מדפיס, שאם הנזירות שלה תתבטל, גם הנזירות שלו תתבטל, ולכן הוא לא יכול להפר לה, כי אז גם הנזירות שלו תהיה מופרת, והוא לא יכול להפר את נדרי עצמו, ויהיה כך הוא דלא מצי מאפר, ולכן הוא לא יכול להפר. אז אם כן, האישה דאמרה שאחת נודרת נזירות וחברה שלה אומרת והריני בעקבייך, אז גם כן אומר שאם בעלה של הראשונה יפר לה, השנייה היא נמי תהיה מותרת, כי מתכוונת לומר שתהיה בעקבותיה לאורך כל הדרך גם ביתר. דוחה הגמרא, לא, אין מכאן ראיה. אפשר לומר לעולם בעל שאשתו נדרה שהיא תהיה נזירה, והוא אומר ואני, אפשר לומר לעולם בעיקר המדפיס. הוא מדפיס בנזירות אשתו כמו שהיא בהתחלה, שגם אם יפר לה את נזירותה הוא יישאר באיסורו. והאחה, מה שבמשנה כתוב שהוא לא יכול להפר את נדרה, זה לא בגלל שעל ידי זה גם נדרו יהיה מופר, אלא כשהוא אומר לה ואני, כיוון דאמר לה ואני, זה אומר, רגע, מה אמרת? את נזירה? גם אני. מה זה אומר במילים אחרות? אני מקיים לך את הנזירות שלך, אני מסכים עם זה. והרי ההלכה היא שכשאדם מקים את הנזירות של אשתו, או כל נדר של אשתו, הוא כבר לא יכול להפר. הוא כבר קיים. אז כיוון דאמר לה ואני, כמו שהוא אומר לה, קיים לכי דמי, ולכן הדין הוא שהוא לא יכול כעת להפר, אלא אם כן, אם מתשילה הקמתו, אם הוא הולך כעת לחכם ועושה התרת נדרים על מה שהוא הקים את הנדר של אשתו, מצי מיפר, אז באותו יום, אם הוא עדיין יספיק, הוא יכול להפר את נדרה. ואם לא, הוא לא יכול להפר אחרי שהוא הקים לה את נדרה. למדנו במשנה. אדם שאומר לאשתו, הרי אני נזיר, ואת. והיא אמרה אמן. מיפר לה את הנזירות שלה, והנזירות שלו נשארת קיימת. שואלת הגמרא, ורמינו, יש לכאורה סתירה מברייתא, לדברי המשנה. אדם שאומר לאשתו, הרי אני נזיר ואת, והיא אמרה אמן, אז לא כתוב מיפר את שלה, אלא כתוב שניהם אסורים, והוא לא יכול להפר את שלה. ואם לאו, אם לא אמרה אמן, אז שניהם מותרים, וגם עליו לא חל הנזירות. למה? כי מפני שהוא תלה את נדרו בנדרה, מקבל על עצמו נזירות רק אם היא גם כן תקבל איתו נזירות. ומה שכתוב בהתחלה, שאם היא אמרה אמן, שניהם אסורים, והוא לא יכול להפר לה, זה סותר את מה שבמשנה כתוב, שהוא מפר את שלה והנדר שלו נשאר. מתרץ את הגמרא, תירוץ אחד, אמר רב יהודה, תנאי, צריך לגרוס בברייתא, מיפר את שלה ושלא קיים, כמו שכתוב במשנה. תירוץ שני, הבעיה אמר, אפילו תימא כדקתני, גם אם תאמר כמו שכתוב, מפורש בברייתא. בכל זאת זה לא סותר, כי בברייתא מדובר, כגון דקה אמר לה, הרי אני נזיר ואת, בלי שאלות. אני נזיר ואת. אני, הכוונה, אני אהיה נזיר, אם גם את תהיה נזירה. ולכן, הוא לא יכול להפר את, את הנדר שלה, את הנזירות שלה, דקתה עלי נדרו בנדרה. הוא תלה את הנדר שלו בנדר שלה, והוא לא יכול לבטל את הנדר שלה, כי על ידי זה גם הנדר שלו יתבטל. אדם לא יכול להפר, לבטל את הנדר של עצמו. ומתניתין, במשנה שלנו מדובר, כגון דאמר לה, הרי אני נזיר. הוא לעצמו מקבל נזירות. ואז הוא שואל אותה, ואת מאי? ואת, גם את מוכנה להיות נזירה? הוא לא תלה את הנזירות שלו בנזירות שלה. ומשום אחי, מיפרת שלה, בנזירות שלו שלא תלויה בנזירות שלה, קיים. אבל בגלל שנזירות שלו לא תלויה בנזירות שלה, לכן הוא יכול להפר את הנזירות שלה. עד כאן, דף כ"ב.